שלום הרב לייטמן.
שלום.
היום אני רוצה לדבר איתך על נושא שהוא קרוב לליבי, אולי יותר נכון לומר לבטני. לבטני, כן, לאוכל, על אוכל, על תזונה.
תזונה?
כן.
אני בזה לא מומחה גדול.
לא מומחה גדול? דווקא נראה שככה המקובלים התעסקו בזה, נאמר אם ניקח מקובל עצום כמו הרמב״ם שכתב...
טוב, הוא היה רופא, זה משהו אחר, ואז אנשים היו... מאוד קרובים להטבע, ולכן על ידי האוכל היו יכולים לתקן הרבה בעיות הבריאות. אני הייתי גם בקנדה, ברוסיה, באירופה, בכל מיני מקומות איפה שהיו חיים מקובלים, וראיתי שבאמת אפילו באותם מקומות היו להם תלמידים שעסקו בכל מיני... צמחי מרפא. והיו שם ממש חלקי אדמה כאלו שהיו כן מגדלים כל מיני דברים והיו בזה מרפאים. אבל זה דברים שלא כל כך שייכים לקבלה, זה
לא?
פשוט...
כלומר,
רפואה.
שהרמב״ם שם כותב על האוכל ומתי לאכול, לאכול נאמר רק כשאתה רעב ולשתות רק כשאתה צמא וכל מיני דברים כאלה, וכל החולי הוא כתוצאה מעודף.
אנחנו לומדים את זה גם כן מחומת הקבלה, ודאי שגם... מה, קבלה מה שמלמדת לך כל החוקי העולם, אז יוצא שהכל מה שנמצא תחת החוק הזה הכללי, כן? בין אורות וכלים, מה שאנחנו לומדים,
כן.
בפרצוף הרוחני, בספירות, ודאי שאחר כך זה מוקרן לעולם הזה, ומה שיש לנו בעולם הזה זה תוצאה, בכל החוקים האלה של פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, פיזיולוגיה, גנטיקה, והכל, לכן אנחנו יכולים מזה להוציא גם כן את כל החוקי ההתנהגות הנכונים שלנו. אבל...
זה מה שהוא עשה?
זה כן, ודאי שהוא יסתכל מתוך השורש. ולכן הוא היה מוצלח ומצליח בזה. אבל זה מי שרוצה לחקור את זה, כמו שאגרא היה מקובל גדול מאוד, והיה גאון מווילנה.
כן.
והיה גם כן אוהב לחקור את הדברים רק מצד השני, של הגיאומטריה, גיאוגרפיה, מתמטיקה, ומצד התכונות האלו. אז כל אחד ואחד, אבל לא שחוכמת הקבלה מטפלת בזה, היא דווקא כדי לקחת את האדם למעלה, לעולם הרוחני, okay. ולא שמעולם הרוחני ללמוד את העולם הגשמי, וזה כבר הענפים הקטנים שלה, שעל ידי הלימוד, על ידי הידיעה הרוחנית, אנחנו נדע איך יותר טוב להסתדר בעולם הגשמי.
באמת, אבל אנחנו רואים שיש היום ככה, בכל זאת אני רוצה שנדבר על העולם שלנו ואיך אנחנו באמת יכולים ללמוד דברים טובים, לשפר גם לעולם שלנו.
נו, נגיד דוגמה, כמו שאמרת אתה, שכל דבר שלאכול לפי, אם אני רעב ולשתות אם אני צמא, ולא כל דבר שהוא מעבר לזה, כי זה המזיק, אנחנו לומדים את זה לפי חוק האיזון הכללי עם הטבע, ש... האיזון עם הטבע זה נקרא שאני צריך לקבל רק מה שנחוץ לי לקיום וכל היתר אני צריך להשפיע. זה הטבע דורש מכל פרט ופרט שבו.
כן.
אז כך אדם צריך להתנהג, החיות כך מתנהגים. הם לא ישתו ויוכלו דברים שלא רואים ובכמויות אפילו כמו שאנחנו מפריזים בכמויות האלו, באוכל. ולא בזמנים שהם לא רעבים. אלה טבע מסדר את הדברים כך, שממש בדרך כלל החיה חייבת לחפש את האוכל, ואתה רואה פרות כל הזמן, כל הזמן כאילו אוכלות, אבל הן יותר מתעסקות בלעיסה, ועד שזה מגיע, זאת אומרת, זה מסודר בצורה כזאת, שאף אחד מהם לא צורך יותר ממה שהוא חייב, כדי להיות באיזון עם אותו החוק, בקיום של אותו החוק, לקבל מזון רק בצורה הכרחית.
אני זוכר
לקיום.
שסיפרת פעם על הרבה שהוא היה אוכל כמות מסוימת ושלום
הוא היה, אתה יודע, אני זוכר, הייתי יכול להגיש לו תפוח או שזיפים, והוא היה יכול לאכול שלושת רבעי, או חצי, או רבע תפוח, או במקום ארבע שזיפים שתיים, ולהגיד זהו, לא, לא, לא צריך יותר. ואני הייתי גומר אפילו גם מנה שלו. כי אנחנו אוכלים כך יחד, כן? והוא היה יודע לעצור ולהגיד לו, כמו אתה יודע, כמו תינוק. אם אתה, זה אפשר להיות בתינוקות. וילדים קיים, כן?
כן.
הם יכולים, כאילו, אנחנו חייבים לגמור הכל מה שנותנים לנו.
ברור.
מה זה ברור?
אז ככה אני עד היום. אמרו לי, אני חייב לסיים מה שיש בצלחת. עד היום אני באותו אינסטינקט.
אז זה לא טוב. זה לא טוב. וגם כן לילדים וגם לגדולים. אנחנו, בעיה שלנו שאנחנו הרסנו את החוש השובע הזה שיש לנו. שהוא צריך להיות בדיוק כמה שהגוף דורש, ולא לפי צלחת. אם אני מגיע לאיזושהי מסעדה ונוטלים לי כזאת, אני לא חייב לי לסיים את זה, הגוף שלי הוא לא, הוא לא, הוא לא דורש את זה. וכל מה שמעבר זה כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה. אז זה ממש מזיק לכלים, מזיק לנשמה, מזיק לגוף, ולכן החוש הזה שאיבדנו אותו מהטבע, זה ממש, הוא הורס אותנו. אני, אם מסתכל לפי הכתבי מקובלים ולפי מה שאנחנו לומדים מהפרצופים הרוחניים, עליונים, זה בעצם הסיבה העיקרית לכל המחלות שלנו. כמו שכל העיסוק שלנו בעולם שלנו, שאנחנו רוצים לקבל ממנו לא רק אוכל, רוצים לתפוס ולייצר לעצמנו דברים שהם מיותרים, שהם לא לקיום שלנו. אז זה יוצר לנו כל הבעיות, כל הערס הזה שאנחנו עושים בסביבה שלנו, בחברה שלנו, בעצמנו, הכל זה מהעודף. זאת אומרת, מחוסר איזון שלנו עם הטבע, שאנחנו לא לוקחים מהטבע כמות שהיא נדרשת לקיום. וכל היתר, כי אנחנו לפי הגוף שלנו דרגת חי. זה בשר, זה חי. וכל היתר שאני מספק לו זה לרעה, ואז אני צריך רק לתת לו כמה שצריך, וכל העיסוק שלי מעבר לזה, הוא חייב להיות להתפתחות הרוחנית. ששם לא נדרש כלום מהעולם הזה, רק מחשבה ורצון, שהם לא שייכים לחומר של העולם הזה.
אבל זה שנאמר, אם אנחנו אוכלים עכשיו יותר מדי, זה לא מזיק לנו לנשמה?
מזיק. לנשמה, לנשמה לא. אתה לא יכול לפגוע בנשמה בכלל. אם אתה רוצה להגיע לנשמה, אתה גם כן צריך להצטיית מקודם באותו, בשמירת אותו החוק, שאתה לוקח לחיים שלך, לא גופניים, אלה פנימיים, נפשיים, שאתה לוקח רק מה שאתה צריך לקיום. וכל היתר להשפעה לזולת. בלי זה אתה לא תרגיש את העולם הרוחני, בלי זה אתה לא תרגיש את הזולת, בלי זה אתה לא תרגיש את הבורא, בלי זה אתה לא תגלה את העולם הרוחני.
גם לאכול פחות מדי זה לא טוב? אני רוצה לספר לך.
האוכל זה לא כל כך קשור עכשיו להתפתחות הרוחנית, אני לא רוצה שתקשרו את זה יחד. זה יהיה בלבול, וכאילו אנחנו מתעסקים בדיאטה, בלימוד שלנו הרוחני, או יש קשר בין הבשר הזה לבין הנשמה.
אין קשר.
אין קשר. אבל כמה שמתחילים יותר ויותר להיכנס לעסקי הנשמה, אז מקרין לעסקי הגוף, ואדם כבר לא צריך עודפים האלה כל כך. כי בוא נגיד כך, אפילו בעולם שלנו, אדם שעסוק באיזשהו רעיון, בפוליטיקה, בהסקנות, בכל מיני דברים, במדע, אז מה אכפת לו מה ללבוש, מה אכפת לו מה לאכול, הוא ככה עושה את זה כי זה הוא חי. אבל כל הראש שלו ולב שלו שם באיזשהו עסק שלו שמושך אותו. כך זה ברוחניות, זה דברים דומים.
זאת אומרת שאין צורך לעשות נגיד איזה דיאטה או משהו כזה.
למקובל אין שום הגבלות בחיים האלו, תעשה מה שאתה רוצה תעשה. הקבלה אומרת ההפך, תתעסק ברוחניות, תכניס את עצמך כמה שיותר לזה, ואז כל הגשמיות תסתדר אוטומטית. מעצמה, מעליה. כי אתה, בהתאם להתקדמות שלך, בכמה שאתה תהיה למעלה, הראש שלך יהיה למעלה, אז אתה פחות תתעסק בזה, וודאי שזה, אז יסתדר יפה ונכון.
הייתי צריך לדעת את העצה הזאת עוד שהייתי נער. אני עשיתי, היה לי איזו תקופה של 3 חודשים, עשיתי דיאטה כזאת, 24 קילו ירדתי ב3 חודשים, זה היה משהו כזה רצחני כזה.
זה לא טוב. זה גם כן, אנחנו רואים מחומת הקבלה, איך שהיא מלמדת את האדם, ללכת תמיד בקף אמצעי. לא להגזים, לא ביותר מדי ולא בפחות מדי, אלא זה חייב להיות מאוזן, ומאוזן גם בכמות, גם בזמן, גם בשעות, בכל מיני הגבלות, לא טוב אם האדם מתחיל ללחוץ על עצמו. הוא חייב דווקא לשמור את הטבע, חוקי הטבע שבו, ואז יסתדר. זאת אומרת, ודאי שלא... לא דיאטות למיניהם, ולא הגבלות, ולא... אני רואה לפעמים אנשים שבאמת...
נכנסים לממש מחלה, זה כבר עניין.
כן.
אבל מה הקסם של האוכל? שהוא יכול ככה פתאום, נאמר, לרומם מצב רוח? נאמר, אם מישהו, אנחנו רוצים לרומם לו את המצב רוח, מביאים לו שוקולד, נאמר...
שוקולד אני גם אוהב.
אוהב?
כן. וגם רבה שהיה אוהב שוקולד.
כן?
בינינו, כן. בין 80... היה, אבל זה היה מזין אותו, פשוט זה חומר שמביא הרבה קלוריות לגוף, אנרגיה. האוכל הוא תוצאה, למה אנחנו בכלל צריכים את זה?
כן, נכון, בכלל למה צריך, כי...
נגיד, הדומם הוא סופק אנרגיה מבחוץ, אבל הוא כמעט ולא צריך אותה. כן? הצומח הוא כבר חייב. למשוך לעצמו דברים הטובים לו, או שהוא מושך הרבה דברים ופולט, מאבד אותם, אם הוא לא יכול להשיג בדיוק מה שהוא צריך. אז הוא לוקח תרכובת, מפרק אותו, כבר יודע מה לטובתו, והיתר פולט, כן? כן ככה זה כן. מתחיל מהצומח. חי הוא עוד יותר. הוא לוקח הרבה דברים מבחוץ, כן? אנחנו נושמים, אנחנו מקבלים כל מיני... גלים, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו מקבלים כוח מכוח המושך של כדור הארץ, מהשמש, מהאוויר, יש כאן הרבה דברים שאנחנו לא חושבים אפילו עליהם, אבל גוף שלנו סופק וגם כן פולט מהם, והעיקר זה האוכל. אוכל, שתייה, כן? מזון. שאותו אנחנו באמת חייבים, וחייבים הרבה, וכמויות, וכל יום, ואנחנו צריכים להשיג אותו, ולא כמו שהחי שמשיג אותו כמו שהוא ולא מאבד אותו, אלא אנחנו חייבים לאבד את המזון, כמעט ואין מזון שאנחנו לא מאבדים אותו מהטבע, כן? זה מים, מלח, כאלה דברים שכמעט ואין, זה בסך הכל, אבל כל היתר זה אנחנו מאבדים, שהחיות נגיד הם אוכלים גרעינים, ואנחנו חייבים מהגרעינים לעשות חיטה, נכון. ומחיטה כבר לחם, שזה המאכל האדם. זהו, כמו שגרעינים מאכל בהמה, החיטה זה, זאת אומרת, הקמח זה כבר מאכל אדם.
כאילו זה דברים טריוויאליים.
זה לא טריוויאליים, אתה רואה שזה כבר, אנחנו, כמו שאנחנו עולים יותר בדרגה שלנו, בהתפתחות שלנו, אז אנחנו צריכים לאבד את הדברים האלו ולהביא אותם גם כן לפי ההתפתחות. האדם קטן שמתפתח, מספיק לו חלב שמקבלים מאימא או מפרה. או אפילו, כן? האדם שגודל יותר, הוא כבר צריך אוכל מעובד. כבר, הוא לא יכול סתם לאכול כמעט. נו, ירקות קצת, אנחנו אוכלים אותם טריים. אבל בעצם, כמה שיותר מתקדם, בגילו הוא חייב כבר אוכל שהוא בא אלינו ודורש עיבוד. אז זאת אומרת, כאן אנחנו רואים מדומם צומח חי ומדבר, כמה שהם יותר בהתפתחות, כל אחד בפני עצמו וכל אחד בגילו נגיד ובהתפתחותו, דורשים מאכלים יותר מעובדים, יותר מיוחדים. וזה מגיע לנו כתוצאה מההתפתחות האורות, ממעלה למטה, בעולם העליון. כל הכלי שלנו, כל הנשמה שלנו זה כוס ריק נגיד, ושאנחנו מקבלים בתוכו האור, התגלות האלוקות, בתוך הנשמה, שזה הכלי. אז יוצא שהאור שמקבלים בפנים הוא נקרא טעמים.
אוקיי.
טעם. זה כל כך ברור לנו, כן. טעם. כן, מה שנכנס. אז יוצא ש... הטעמים האלו שמתפשטים בתוך הנשמה, הם נותנים לנו הרגשת החיות, חיים, הרגשת החיות הרוחנית שלנו. נכחות באלוקות, נכחות בעולם העליון, הרגשת הבורא, הרגשת החיים הנצחיים, שלמים, לפי כניסת האורות שנקראים טעמים לתוך הנשמה. ובהתאם לזה, בעולם שלנו, בעולם התחתון, אנחנו בנויים כך שמכניסת האוכל בתוכנו, אנחנו מרגישים בזה טעם החיים, ומרגישים בזה כוח החיים, כוח החיותי. אז כענה ושורש, זה חייב להיות כך, ולכן אנחנו לא, ולכן כדאי לנו ללמוד חוקים רוחניים, איך ששם מסתדרים אורות עם הכלים, זאת אומרת, אור שממלא את הנשמה, ממלא אותה לפי החוקים האידיאליים, לפי החוקים ההחלטיים, ואם אנחנו כך נתנהג בעולם שלנו, בקבלת המזון, אז אנחנו בהחלט נגיע לחיים בריאים, טובים, שלווים, ושזה ישפיע אלינו בחזרה גם על הנשמה. אם אנחנו ניקח חוקי הנשמה שמקיימים אותם, וגם כן נוריד מלמעלה למטה, אבל בתנאי שאנחנו מקיימים קודם חוקי הנשמה, אז גם כן זה ישפיע גם זה וגם זה יחד.
והמקובל שהוא מגלה את זה, איך, מה הוא רואה פתאום? פתאום הוא מבין, אז לכן אנחנו אוכלים,
הוא רואה שזה אותו תהליך, רק זה בעולם הרוחני וזה בעולם הגשמי, ואז כשהוא בא לכל הדברים האלה בעולם הגשמי, הוא מרגיש שזה הופך להיות בשבילו כמו אותו הפעולה שבעולם הרוחני, בשבילו זה הופך להיות כאחד, מתלבש זה על זה, כאילו נעשה כענה ושורש המחוברים יחד. זה תלוי בדרגת המקובל, וכך שהוא לא יראה את ההבדל בין משהו, בזמן שהוא אוכל האוכל הגשמי, הוא גם כן בזה יכול לברר ולעשות פעולות בבירור הרוחני. אבל לא שבאוכל הגשמי נמצא הבירור הרוחני, אלא הוא יכול לעשות פעולות האלה יחד.
ואיך הוא מרגיש שהוא עושה את הדברים האלה? כלומר, מה זאת אומרת שזה מתלבש אחד על השני? אז זה כאילו הוא חי כל רגע באיזשהו...
בסופו של דבר, אנחנו מדברים על זה שאדם מתקן את עצמו לאט לאט, אבל בסופו של דבר שאנחנו מגלים את כל העולם הרוחני, אנחנו אז מגלים את העולם שלנו, ועולם הרוחני כמכלול אחד. ואז הדומם, צומח, חי, והבני אדם שבעולם הזה, או בעולם הרוחני, עולם העשייה, יצירה, בריאה, הצילות, זה הולכים בשבילי להיות כאחד. אני רואה דרך העטיפה הזאת עולם הרוחני, אני רואה שזה אותו דבר, שזה בשבילי אותו דבר, שאין הבדל, שאני רואה כוחות שפועלים בתוך החומר, דומם, צומח, חי ומדבר כך, שפשוט זה ההצגה החיצונית של הכוחות הפנימיים. נגיד, אם אני מסתכל עליך, כן. אז אני מכיר, נו. רואה, מה מפעיל אותך?
מה רואה?
למה?
מה?
אני רואה את הכוח שמפעיל אותך, למה בצורה כזאת עכשיו הוא דווקא מסדר אותך, למה הוא מחייב אותך לשבת ככה,
כן.
ולדבר איתי?
למה? למה? נו, למה?
אתה תראה כל התוכנית הזאת אליך, איך שממך והלאה, מי הגוף שלך, ואחריך יוצא כזה חוט, עד השורש נשמה שלך, שם, כביכול, כן? ואיך אתה בחוט הזה קשור לשורש הנשמה שלך, ומשם אתה מקבל הזנה, זאת אומרת, פקודות, השגחה, הנהגה, כדי לעלות בחזרה לאותו החוט, במודעות שלך, בהבנה, בהכרה. ושאתה תעשה את הדרך הזאת, מבינך ובין אותו החוט יש 125 מדרגות, ואז שאתה עובר על אותם המדרגות, בשבילך כל הדרך הזאת, ומצב שלך נוכחי, ואותו מצב שנמצא שם, נעשים כאחד.
וכל זה רואים בכל רגע נתון, עבור כל פעולה, עבור כל דבר.
כן. כן. איך? זה, כי כל העולמות אז מתחברים למציאות אחת.
זה כאילו לראות כל רגע מה, את התכלית של הדבר, או שנאמר...
הכל, זה לא רק תכלית של הדבר, הדבר ותכלית וההתחלה שלו וסוף שלו, אתה רואה את זה כתמונה אחת, כמכלול אחד, כמשהו שחי וקיים בצורה קבועה, נצחית, ואתה בזה, ואין חוץ מזה שום דבר. אפילו החיים ומוות שאנחנו עכשיו מרגישים, וכל התהליכים שאנחנו מרגישים, אתה לא מרגיש אותם בצורה כזאת. אתה מרגיש אותם בזה שכל זה כדי להביע ולברר עוד יותר ויותר את הכוח האחד שפועל בכל המציאות. והמקרים האלו שבא ועובר ונעלם ונפסד, הם נעלמים.
וכשאתה אומר אני רואה את זה, אז מה זה אומר שאני רואה את זה? מרגיש את זה, יודע את זה, מבין את זה?
בכל החושים, בכל ההבחנות שלנו. בהכל. אבל התרחקנו מהאוכל.
נכון, התרחקנו מהאוכל, פשוט נושא מעניין כל כך.
לא, ואז אדם מתחיל להרגיש שבזה שהוא ממלא את הנשמה שלו לפי החוק, אור, כלי ומסך ביניהם, לפי הגימל קווים, הרצון לקבל שלו, הרצון להשפיע, וכף האמצעי שהוא מאזן את הכוחות האלה, מאיר בהשפעה שלו אור דחסדים, בתוכו מתלבש האור החוכמה, ובצורה כזאת הולך ומתקרב לכוח העליון, מקבל חד מקבל חד מה שצריך, כמו שאומרים, שהוא מקבל את אותו כוח העליון בתוכו, זה נקרא שמקבל את המזון הרוחני, את האור האלוקי, שהוא נקרא הטעמים. ולכן המטרה שלנו, של כל ההתפתחות שלנו, היא בהחלט נקראת בצורה מוזרה.
מה?
טעמו ויראו כי טוב השם.
למה?
טעמו.
טעמו.
זה מילים כאלו, אבל אצלנו זה בצורה בהמית נראה לנו שאני צריך לנגוס אותו, ללעוס אותו, לטעום אותו וככה, ואז לקבל אותו, כאילו, אבל לטעום זה כוונה היא ש... אתה רואה ילדים, הכל לתוך הפה. הם לא רואים, הם לא שומעים, הם כלום. אם הם רוצים להכיר משהו, ישר לפה.
נכון.
ישר לפה. כי הטעם הוא... עכשיו אצלנו ראייה כבר ושכל והכל, אבל אם אנחנו נרד לעמקות הבריאה, אז לנברא חוש הטעם הוא חוש הכי פנימי, הכי קרוב. זה בא בחך וגרון וכל מה שיש לנו כאן בבליעה, בליסה, בלמד בית שיניים שלנו, זה למד בית נתיבות חוכמה, הליסה זה כאילו אני תוכן את הדברים האלה, כן, שבאים עליי, אני מאבד אותם, אני גם כן כאילו מרטיף אותם בירוק שלי, למה זה דברים מאוד מאוד גדולים, למה אנחנו בנויים בצורה כזאת?
כן.
כי אם תיקח איזושהי מכונה, למה אתה צריך לבנות אותה בצורה
נכון.
כזאת? אז אנחנו לומדים איך זה כל דבר בא מהאור הפשוט, ואחר כך התגלגל והשתכלל והתפרק והתקשר, עד שמגיע לאיזושהי מערכת כזאת, מאוד משוכללת בעולם האצילות, שזה דמות האדם. כן, רק בצורה רוחנית, הכוחות שמתאספים בצורה כזאת, שזה דמות שלנו, אבל הרוחנית. ואחר כך שדמות הזאת כבר מתחילה להתגשם בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, ושם האדם מתגשם, עד שבעולם שלנו אנחנו מרגישים את עצמנו בצורה כזאת שחי וקיים בשר ודם. וכמה שנשאל את עצמנו למה, בשביל מה, מה הצורך לכל דבר הזה, בהחלט יש מה ללמוד. אני... במקצוע שלי שהתחלתי בקיברנטיקה ביולוגית ורפואית שלמדתי באוניברסיטה, זה היו המון שאלות על זה, ומתוך זה שלא קיבלתי תשובה, אז אחר כך מצאתי בחומת הקבלה כל התשובות.
אני רוצה לשאול אותך, יש אלמנט מאוד מאוד משפיע על ההנאה מהאוכל, מהארוחה, וזה התיאבון לפני הארוחה.
בלי תיאבון אין טעם.
בדיוק.
אדם נגיד חולה. אז לא רוצה לאכול, נכון. מכריחים אותו, אתה צריך, אחרת מאיפה יהיה כוח, לא רוצה, הוא לא מסוגל לבלוע. אז מכניסים לפעמים ממש בכוח וזונדה ואינפוזיה וכל מיני, כן? זאת אומרת, בלי תאבון אין כלום. וזה מה שאנחנו צריכים גם כן ללמוד. שאדם, כמו שאמרת מרמב"ם, שאדם ניגש לאוכל או שתייה, רק בתנאי שרעב או צמא. ובלי זה לא. וזה נובע גם כן מהכוח הרוחני. שם, בלי השתוקקות לאלוקות, אני לא יכול להגיע לרוחניות. למה אנשים לא מרגישים רוחניות? כי לא רוצים.
אז מאיפה משיגים את התיאבון, כלומר, את החשק להשיג את הדבר הזה?
לכן אנחנו מדברים על האדם שהוא מתחיל להרגיש רוצה אני.
אוקיי.
אם הוא מרגיש רוצה אני, שמשהו מגרה אותו מבפנים, משהו דוקר לו, משהו חסר לו, יש איזו ריקנות מהחיים האלו, אבל חוץ מריקנות מהחיים האלו, משהו שמושך אותו לאי שם, או לא יודע איפה. כן? אם יש לו את זה, אז חייב להגיע לחברה המתאימה. כך כותבים לנו מקובלים.
כן.
שחוץ מהתעוררות הזאת, אתה לא תקבל כלום. אתה צריך להגיע לחברה המתאימה. לכן אנחנו מפרסמים לקראת אותם האנשים שיש להם כבר התעוררות פנימית, לקראתם אנחנו מפרסמים חוכמת הקבלה. שיכולים למצוא בה את המכשיר להתפתחות. זאת אומרת, להתפתחות הרצון.
תיאבון, אחרי שגיד.
תיאבון. כן. ואחרי שיהיה להם תיאבון, אז הם כבר יוכלו להגיע לפי רמת התיאבון. אם באמת רוצים, אז הם הגיעו לרוחניות וימלאו את עצמם ברוחניות. בתנאי שכן רוצים רוחניות. כאן זה הבעיה. כי אי אפשר חצי-חצי. לרוחניות מגיעים, רוחניות זה שלמות. ואז אתה צריך לרצות רק את זה, אתה צריך לדעת קודם את הטעמים האלו, אתה צריך לדעת מה בדיוק אני רוצה, שאת המנה הזאת בדיוק, מה שהיא כבר מוכנה לך. אבל אתה חייב מראש לאתר אותה, להכיר אותה, לרצות אותה. זה מה שאני רוצה. ואז תקבל. ולפני זה לא. לכן לאנשים לוקח לפעמים כמה שנים, עד שהם מפתחים את התאבון למה שהוכן להם. וכל הסעודה הזאת כבר מוכנה.
אז הכל תלוי בתיאבון, הסעודה מוכנה.
הסעודה העיקרית שלנו, זה הסעודה שבגמר התיקון, שאז אנחנו נשב כולם יחד סביב השולחן גדול, עם הבורא, ונאכל את הלוויתן.
או, לוויתן.
לוויתן זה נקרא אור החוכמה שממלא כל הנשמות. שאנחנו נרגיש שהכוח העליון הזה, הבורא, הכין לנו את המילוי הזה שנקרא לוויתן, אור החוכמה, והוא ממלא כל הנשמות שלנו עד בלי די.
תודה רבה רב לייטמן, תודה רבה לכם הצופים. אני מאוד נהניתי בתוכנית הזו, אני מקווה שגם אתם נהניתם. עד לתוכנית הבאה, כל טוב, להתראות.